חולין דף קוף חף ג' מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, תנו רבנן. מסופר בחז"ל הקדושים שכשלקחו את אחד מעשרת הרוגי מלכות מאדירי הלבנון, ארזי הלבנון, אדירי התורה, רבי ישמעאל כהן גדול, אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול, רבי ישמעאל כהן גדול היה לו הדרת פנים מאוד מבהיקה, זיו פניו היו מהירות, היה לו מראה מאוד מאוד מרשים, וכשהבת של הקיסר ראתה איך שלוקחים אותו להריגה היא ממש חסה על המראה שלו, והיא ביקשה שירחמו עליו. מה שהם עשו האכזרים האלה, הם פשטו את האור של הפנים שלו באכזריות סדיסטית נוראה, ופשוט מאוד לקחו אותו והרגו אותו. מה עשו עם האור הזה? אומרת הגמרא תנו רבנן, למדנו שאור של אדם, אפילו אם מאבדים אותו, מאבדים אותו, אבל בכל אופן זה המציאות, בסופו של דבר הוא עדיין מתמה, כמו שאדם מתמה באוהל, כזית מן המת, אז אור, אפילו שעבר תהליך עיבוד, עדיין הוא מתמה אם יש ממנו כזית באוהל. ולכן, אומרת על זה הברייתא, תנו רבנן, לגיון, לגיון זה גדוד של חיילים רומאים. חיילים רומאים. העובר ממקום למקום למלחמה, ונכנס לבית. מה המשמעות ההלכתית של זה? הבית תמה. כל מה שנמצא בבית נטמע כאילו יש מת בתוך הבית. מה הקשר הרי? איזה מת יש כאן? שאין לך קוליגיון וליגיון שאין לו כמה קרקיפלין. אין לך שום גדוד שאין לו כמה אור של ראש, של קרקפת, של אדם. ואור של אדם, ברגע שיש כזית, הוא מטמא באוהל. לכן כשהם נכנסים לבית, הם מטמאים אותו באוהל. ואל תטמע, איך יכול להיות דבר כזה? שהרי קרקיפלו של רבי ישמעאל כהן גדול מעשרת הרוגי מלכות מונח בראש מלכים, אז אין להם בעיה לקחת אור של אנשים ולהשתמש עם זה. הם היו משתמשים עם האור של בני האדם לכישוף במלחמה, זה היה מסייע להם כוחות הטומאה. יש מפרשים שרוצים להגיד ראיה מהאור של רבי ישמעאל כהן גדול שצריך לחשוש אפילו אולי יש פה אור של יהודי, כי הרי יהודי לפי כל הדעות מטמא באוהל האור שלו. אור של אדם שאינו יהודי, זה מחלוקת האם זה מטמא. מזה שיש סבירות, אולי הם לקחו גם אור של יהודי למלחמה, ועם זה משתמשים לכישוף, לכן צריך לחשוש משום טומאת אוהל, כל מקום שהם נכנסים אליו, כל בית. עכשיו אנחנו עוברים למשנה נוספת, המשנה דנה לגבי אור של בהמה או חיה, שאנחנו יודעים שיש אור שהוא רך, אז הוא נחשב כמו בשר, אז הוא מטמא, אם זה נבלה הוא מטמא כמו בשר. אבל יש לפעמים אור שהוא קשה והוא לא מטמא כמו בשר. אבל ברגע שהוא מחובר לבשר, אז יש מקרים שהוא יחשב היד של הבשר חלק ממנו. יש לפעמים שהוא יחשב שהוא שומר על הבשר אז הוא חלק ממנו. אז השאלה היא עד מתי הוא עוד נקרא יד או שומר. ברגע שמפשיטים כבר את האור מעל גבי הבהמה, רוצים להשתמש עם זה, לעשות מזה שטיחים, לעשות מזה מפה, לעשות מזה ריפוד, כיסוי לריפוד. האם באיזה שלב בתהליך שמפשיטים את האור, מתי זה עוד נחשב מחובר לבהמה ולכן זה מטמא, מעביר את הטומאה לבשר של הבהמה של הנבלה, או מוציא, זאת אומרת מעביר טומאה מהנבלה ומטמא, או מעביר טומאה לבשר של נושן נבלה, בשר כשר, אבל הוא מעביר אליו טומאת אוכלים, על ידי שטומאה נוגעת באור, היא תטמא את הבשר של הבהמה. מתי האור עדיין נחשב מחובר לבהמה ומתי לא? על זה מדברת המשנה. המפשיט את האור בבהמה ובחיה, בין בתאורה, ברגע שיש פה בהמה תאורה שנשחיתה כדת וכדין, אז כאן הבהמה לא מטמאה שום דבר, אבל מה כן? היא יכולה לקבל טומאה בדברים אחרים, כי הרי נחשבת אוכל. אז אם האדם נגע באור של הבהמה והאדם הוא טמא, אז הוא מעביר טומאה לבשר גם, אפילו שלא נגע בבשר. למה? כי האור נחשב מחובר לבשר ומעביר אליו טומאה. ואותו דבר ובטמאה, בין אם האדם מפשיט אור מנבלה, שהנבלה בעצמה מטמאה, והבן אדם טהור אולי, אבל ברגע שהוא נוגע באור, אם האור מעביר טומאה מהבשר של הנבלה, הבן אדם יכול להתאמה מזה. בדקה ובגסה, בין אם זה בבהמה דקה כמו כבש או עז, ובין אם זה בהמה גסה כמו שור, אפילו בהמה טמאה כמו חמור. אז ככה, תלוי לאיזה צורך הבן אדם מפשיט את האור מהבהמה, כי זה בתהליך שמורידים את האור, כבר זה משנה לאיזה צורך מורידים את האור. אם מורידים את האור לצורך לשטיח, דהיינו לשטוח את זה באיזשהו מקום, זה יכול להיות אפילו לא דווקא שטיח על הרצפה, זה יכול להיות למשל לשטוח אותו על השולחן, לשטוח אותו על מיטה של חבלים, שיהיה יותר נוח. אבל ברגע שפושטים את האור של הבהמה למטרה של שטיח, שהוא לשטוח את זה באיזשהו מקום, אז מה שהיו עושים היו הופכים את הבהמה על הגב, עושים חתך לאורך כל הבטן מהראש לזנב, ומקלפים לשתי הצדדים. ואז היה יוצא שיש להם אור פרוס, רחב והכל. ואז השיעור, שזה נחשב עדיין חיבור, זה כדי אחיזה. כל זמן שעדיין יש מקום באור, הרי ברגע שפושטים את האור, מחזיקים עם הידיים את האור בשתי הצדדים, וככה מושכים את זה. אז כמה אור, אם עדיין פשטו את האור רק קצת, שאפשר להכניס את היד ולאחוז באור, כדי למשוך את זה ולפשוט את האור מעל גבי הבשר, זה עדיין נחשב מחובר. אבל יותר מזה, זה כבר לא נחשב מחובר, וזה כבר לא מעביר טומאה האור לבשר, או האור מהבשר. ולחמת, אם המטרה שעושים את ההפשטה של האור מעל גבי הבהמה, זה לצורך לעשות מזה נוד, דיינו סוג של קליק כזה שמקבלים בפנים משקים, אם זאת המטרה, אז הצורה של ההפשטה הייתה שונה לגמרי. היו חותכים את האור סביב לצוואר, ומושכים אותו לכיוון הזנב, ואז האור היה נשאר שלם מהבחינה הזאת שהוא היה עגול, ואז היו יכולים להשתמש איתו כמו חמת. לא רצו ללכת ולעשות צדק לכל האורך שלו, כדי שהוא יישאר אטום וסגור ויכולו להשתמש איתו לקבל נוזלים, לקבל משקים. אז במקרה כזה, מכיוון שהם מתחילים את החיתוך מהכיוון של הצוואר ומורידים ללמטה, לכן עד שיפשיט את החזה, כל זמן שבן אדם מתחיל להפשיט מכיוון הצוואר עוד טיפה ועוד טיפה, אבל הוא עדיין לא הגיע לחזה, שזה המקום הרחב של למשוך החוצה את האור במקום של החזה, זה מאוד קשה, כי כנראה בגלל שפשוט מאוד בצד של הצוואר הוא יותר צמוד, בצד של החזה זה מתרחב יותר. עכשיו את החלק הצמוד להוריד מהמקום הרחב צריך למתוח אותו חזק, אז זה פשוט מאוד היה הרבה יותר קשה, ולכן היה לוקח הרבה זמן לעשות את זה. לפעמים היו משהים את זה למחר, טוב, היום אין לנו כבר כוח, נמשיך מחר. ובינתיים, רגע, אבל מה, אתה משאיר את זה פה באמצע הסלון? את הבהמה הזאת עם כל האור? לא, בוא נגרור את זה לחדר אחר. איך תגרור את זה? אז היו מושכים את כל הבהמה עם החתיכת אור הזאת. אז היא נחשבת יד. אז עד שלא הגיעו להפשיט את החזה, עדיין היו משתמשים עם אותו תחילת האור שכבר הפשיטו בשביל לגרור את כל הבהמה. לכן זה נחשב עדיין יד. אבל אחרי שכבר הפשיטו את החזה, אז במהירות היו מורידים את שאר האור, ואף פעם לא היה משמש בתור יד בדרך כלל. עכשיו זה במקרה שאנחנו פשוט מתחילים את ההפשט של הבהמה מכיוון הצוואר. אבל אם אנחנו הולכים מהכיוון של הזנב, מהרגליים האחוריות, זה נקרא מרגיל, אז כולו חיבור לטומאה. למה? כי הרי, בסדר, התחלת, אתה מוריד את האור מהכיוון של הזנב, הרגליים האחוריות, מתקדם, מתקדם, הולך לך יופי. יפה מאוד. עכשיו אתה ממשיך, ממשיך, ממשיך. כשמגיעים לחזה, אז מתחילה העבודה הרצינית, ואז, כבר קשה, צריכים לעשות הפסקה, אולי נמשיך עוד כמה שעות, אולי נמשיך מחר, ואז מה שקורה בסופו של דבר צריך לגרור את הבהמה עם האור לאיזשהו חדר צדדי או לאיזה פינה, ואז הם משתמשים עם האור בשביל לגרור אותו הצידה. לכן כל זמן שעדיין לא הפשיטו את החזה, עדיין האור נחשב חיבור. עכשיו, מה זה נקרא כולו? מה זה נקרא כולו, חיבור לטומאה? אז נראה תכף, אבל בכל מקרה, בכל המקרים שאמרנו שהאור נקרא עדיין מחובר, זה גם לטמא וגם לטמא. זה גם אם הבשר הזה הוא טהור, כשר, הוא טהור שאין לו שום נבלה, הוא לא נקרא נבלה, אז הוא נחשב אוכל. אז אם אדם טמא נוגע בו, מטמא אותו. אז גם אם הוא נוגע באור, זה מטמא את הבשר, כי האור נחשב מחובר לבשר. ואותו דבר לטמא, אם מדובר פה בבהמה של נבלה, למשל, והבן אדם הוא טהור והוא נוגע באור, אז אם האור נחשב עדיין חיבור, זה מטמא אותו, האור אפילו, מהטומאת נבלה שיש לבשר, כי האור נחשב מחובר לבשר. עכשיו, מה זה נקרא כולו חיבור? מה זה כולו? אז אומרת המשנה שיש שתי דעות לגבי אור שעל הצוואר. או עד החזה אמרנו בטוח שזה נקרא כשמתחילים את ההפשטה מהכיוון של הזנב והרגליים האחוריות, ודאי שעד שמגיעים לחזה האור עדיין נקרא מחובר. השאלה מה קורה כשעברו את החזה ועכשיו נמצאים בהפשט של האור של הצוואר. האם זה עדיין נקרא מחובר לפני שהפשיטו את האור של הצוואר או לא? אז יש בזה שתי דעות. רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור, בגלל שכולו הכוונה רק עד החזה, אבל הצוואר זה כבר יותר קל כנראה להפשיט משם. וחכמים אומרים חיבור עד שיפשיט את כולו ממש. מה שכתוב כולו זה דווקא באמת כולו. למדנו במשנה שכשאדם מפשיט את הבהמה לשטיח, אז מה שהוא עושה, הופך את הבהמה על הגב, עושה חתך מהראש לזנב ומתחיל להפשיט. אז אם הוא הפשיט כדי האחיזה של להחזיק את המקום שמחזיק את האור, אז עדיין זה נקרא מחובר האור לבשר, וזה מעביר תומה מהבשר לבן אדם. השאלה היא מה קורה אחרי זה? אחרי שכבר הפשיטו יותר מכדי אחיזה, מה קורה אז? מכאן ואילך מהי? אמר רב, טהור המופשט. כל האור שכבר הפשיטו, כלומר, בן אדם הפשיט 4-5 טפחים, אז מה שהוא כבר הפשיט, הוא לא נחשב מחובר לבשר, אבל האור שעדיין מחובר לבשר, הוא כן חשוב חיבור, והוא מעביר את הטומאה מהבשר לאדם או מהאדם לבשר. לעומת זאת רבי יוסי הוא חולק והוא אמר, טפח הסמוך לבשר טהור. זאת אומרת, גם אחרי שמאדם הפשיט כמה טפחים, תמיד הטפח שהכי סמוך לבשר נקרא מחובר לבשר, כי המאדם מחזיק באותו טפח בשביל להפשיט הלאה את האור מהבשר. אומרת הגמרא, מי טבעי, הגמרא מקשה קושייה על דעתו של רבי יוסי, שאומר שאפילו אחרי שהפשיטו כמה טפחים, עדיין הטפח שסמוך לבשר נקרא מחובר אליו ומעביר את הטומאה ממנו ואליו. שאלה מברייתא. הברייתא אומרת ככה, המפשיט כשיעור הזה, מהשיעור של אחיזה ומעלה, מכאן ואילך, הנוגע במופשט, טהור. משמע שלא מחלקים בין הטפח הסמוך לבשר לשאר האור. מה אליו? אפילו בטפח הסמוך לבשר, אז קשה על רבי יוסי. אומרת הגמרא, לא, לבד מטפח הסמוך לבשר, על זה אנחנו לא מדברים, כי זה עדיין שיעור אחיזה, זה כן נקרא חיבור. עוד קושייה מההמשך של הברייתא, תשמע. באור שמחובר שכנגד הבשר, תמה. זאת אומרת, אם נוגעים באור שעדיין לא התחילו להפשיט אותו, שכנגד הבשר ממש, אז בן אדם ודאי יהיה תמה אם הבשר של הבהמה זה נבלה, הוא נטמע, כי האור הזה הוא שומר על הבשר של הנבלה, והוא נקרא ודאי חיבור. מדייק את הגמרא, דווקא אור שכנגד הבשר תמה, בטפח הסמוך לבשר, שלפי דעתו של רבי יוסי זה גם תמה, פה לכאורה אנחנו מדייקים שזה טהור. אומרת הגמרא, לא. תנא, כל טפח הסמוך לבשר, אור שכנגד הבשר קרילי. לפי דעתו של התנא, גם טפח שסמוך לבשר נקרא כמו שזה האור שעל הבשר, ולכן ודאי שרבי יוסי צודק שזה גם כן נקרא חיבור וזה מעביר את הטומאה. אומרת הגמרא תשמע מאותה ברייתא בעצמה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתאורה ובטמאה, בדקה ובגסה. אז אם זה לשטיח, אם הוא מפשיט כמו שאמרנו מהראש לזנב, הוא חותך חתך ארוך על כל הבטן וממשיך לשתי הצדדים, אז כדי אחיזה וטפח הסמוך לבשר, גם הטפח הסמוך לבשר, הברייתא אומרת מפורש שמה איתו, הוא טהור. אז אם כן, מה רואים מפה? לא כמו רבי יוסי, רואים שאפילו הטפח שסמוך לבשר גם הוא יהיה טהור. תרץ את הגמרא, אחא, במה יסקינן? באיזה מקרה גם רבי יוסי מודה שהטפח שסמוך לבשר באמת לא נחשב חיבור לבשר? זה מדובר בטפח ראשון. הטפח הראשון שמתחילים להפשיט את האור מהבהמה, זה באמת לא מחזיקים בו כדי להמשיך להפשיט, אלא מאוד קשה, את ההתחלה מאוד מאוד קשה למשוך, אז היו נעזרים על ידי סכין וככה לאט לאט מורידים את ההתחלה, את הטפח הראשון, ובאמת לא הם מחזיקים באור כדי למשוך, אבל אחרי שהם מורידים טפח אחד, את הטפח הראשון, משם והלאה אומר רבי יוסי, שהמקום הזה, החלק הזה שאיתו מחזיקים, הטפח שסמוך לבשר, שאיתו מושכים את האור, זה ודאי נחשב חיבור. למה? מכיוון התהליך, איך שהיו מפשיטים את האור, במהלך כל ההפשטה, אז הולך ככה. בהתחלה, היו הופכים את הבהמה על הגב, חותכים סדק ארוך לאורך כל הבטן, ואז מושכים לשתי הצדדים, מושכים את השיעור כדי אחיזה, איך היו מורידים את זה על ידי סכין. ופה באמת, בשלב הזה עדיין הטפח של כדי אחיזה לא מסייע שום דבר לבן אדם, לכן זה לא נחשב חיבור. כי הרי היו חותכים את זה עם סכין, כי אי אפשר את התחלה למשוך עם היד, זה מאוד קשה. אבל אחרי שכבר חתכו שיעור מספיק כדי אחיזה, מכאן והלאה כבר היו משתמשים עם שאר הטפחים בשביל להחזיק ולמשוך. אז הטפח תמיד שסמוך לבשר מכאן ואבא אחרי כדי האחיזה הוא נחשב חיבור לבשר, אבל הטפח הראשון באמת לא נחשב חיבור לבשר. אומרת הגמרא תנא, כמה כדי האחיזה? כל הזמן מדברים על שיעור כדי האחיזה שהוא נקרא חיבור, כמה זה כדי האחיזה? אומרת הגמרא טפח. שואלת הגמרא ותניא טפחיים, שתי טפחים. מתרצת הגמרא, מה רבה? יש מקומות שכשכתוב טפח זה הכוונה לטפח כפול, ככה רש"י כותב. וזה אחד מהמקומות שהטפח, כאן הכוונה, טפח כפול. תניא נמי אחי, כמה כדי אחיזה, אז כתוב גם טפח וגם כפול, אז זה בעצם פשרה בין שתי הברייתות. אומרת הגמרא תנא תם, טלית שקיבלה טומאה, שהתחיל בה לקוראה, הוא רוצה פשוט מאוד, הרי טלית כל זמן שהיא מוכנה שישתמשו בה, היא מקבלת טומאה בתור כלי. ברגע שקוראים אותה, היא כבר לא נחשבת כלי, אז הטומאה מתבטלת ממנה. אדם היה לו טלית, והיא נטמאה, והוא רוצה לבטל ממנה את הטומאה, קח מספריים, גוזר, קוראה, זהו, הנה, זה לא טלית יותר, זה לא מיועד לשימוש המקורי שלו, ואז הטומאה אמורה להתבטל ממנו. אז אומרת על זה המשנה, כיוון שקרה רובה, ברגע שהוא קרא את רוב הטלית, אפילו שעדיין נשאר פה שלושה על שלושה טפחים שלמים, שזה בדרך כלל שיעור של בגד שהוא עדיין מקבל טומאה, בכל זאת, שלוש על שלוש אצבעות, לא טפחים, שלוש על שלוש אצבעות, שזה שיעור של בגד שעדיין מקבל טומאה, בכל זאת, שוב אינו חיבור לטומאה שהייתה בו קודם, אפילו שהיא מקבלת טומאה מכאן ולאבא, כי עדיין יש בה שיעור של שלוש על שלוש אצבעות, ותאורה מהטומאה הקודמת שהייתה בה. זאת אומרת, באדם שהיה לו טלית, היה בטומאה, הוא קורא רוב הטלית, אז הטומאה שהייתה בה עד עכשיו כבר לא קיימת בה. מצד שני, אבל אם עכשיו ייגע בזה טומאה, שרץ לדוגמה, זה כן יתאמה ברגע שיש כאן שיעור של שלוש על שלוש אצבעות. אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, לא שנו שלא חששו שהוא יקרא פחות מרוב, אלא בטלית שטבל אותה והיא עכשיו טבולת יום, והוא צריך אותה לתארות באותו יום, אז הוא פשוט קורע את זה, כדי שלא יצטרך לחכות עד הלילה. תראי, טלית שנטמעה, יש זמן מסוים שלוקח עד שהיא נטהרת. עכשיו, לפני הסיום שכבר אמורה להיות טהורה, אז הוא טובל אותה באותו יום, אבל עדיין צריך לחכות עד הלילה כדי שהיא תהיה טהורה לגמרי, לטהרות. עכשיו, האדם הזה צריך את זה דחוף לעכשיו, את הטלית, הוא לא יכול לחכות עד הלילה, אז הוא קורע את זה פשוט, ואז אנחנו אומרים שבאמת הטומאה תעבור מזה. אבל ברגע שזה מדובר פה שהוא לא טבל את זה היום, אז לא. למה אם הוא טבל את זה היום זה כן? טוב, דמיגו דלא חס עלה מזה שהוא טבל את זה במים, למרות שהמים מקלקלים את הטלית הזאת, ואת בלה הוא טבל את זה, אז אנחנו גם תולים שלא חייס עלי וקר על הרובה. הוא לא יחוס על זה והוא יקרא אפילו רוב טלית, לא חוששים שהוא יקרא פחות מרוב. אבל טלית, טמאה, שאינה טבולת יום, והוא עכשיו רוצה לקרוע אותה כדי שהוא יחסוך טבילה ויחסוך הכל ותהיה לו טהורה מיד? לא, זה אנחנו לא מתארים בקריאה הזאת. גזירה דילמה, אולי הוא חס על אותה טלית, לא עתי למי קריאה רובה. הוא יקרא את המינימום שהוא רק יאכל והוא לא יקרא רוב טלית. הוא יאמר קראתי רוב והוא ישתמש עם טלית טמאה בתור טהורה, לכן אסרו. אמר רבה, שתי תשובות בדבר, יש לי שתי דברים להשיב לך ולפרוך את ההלכה שאתה אמרת. חדה, אי אפשר להכשיר ביום טבילה, כי הרואה הרי לא יודע שהוא קרא. ושמה יאמרו, טבילה בת יומה עולה. בן אדם יראה אחד שהטלית שלו נטמעה. הוא ראה איך שהשרץ נאמר נוגע בטלית והיא נטמעה. עכשיו הוא יודע שהבן אדם היום יום שלם לא יכול להשתמש בטלית הזאת, בגלל שצריך לטבול אותה ולחכות עד שיהיה לילה. עכשיו הוא רואה את הבן אדם משתמש עם הטלית הזאת. אז הוא יחשוב שהנה, כנראה הבן אדם טבל, וזהו, זה הספיק לו, הוא לא צריך לחכות עד הלילה. הוא יחשוב שטבול יום מותר כבר, זה מספיק. אז מה כן? מתי תראו? רק מחר. מחר, למחרת, אפילו אם הוא לא טבל, אז יהיה מותר. אבל באותו יום, אם תתיר לו את זה, אחרי שאמורים לחכות שיהיה לילה, והבן אדם יקרא את זה ויחסוך את זה, את הלחכות עד הלילה, אז אנשים יחשבו שהוא טבל וזה הספיק לו, הם לא ידעו שהוא קרא את זה, ולכן הוא השתמש באותו יום. ועוד, שאתה אומר שגזרו, שלא יספיק לחתוך רוב, כי חוששים שבן אדם יחתוך חצי, כי הוא חס על הטלית, והוא יקרא את המינימום, בסוף הוא לא יקרא אפילו רוב, הוא יגיד שהוא קרא רוב, אז על זה אני אגיד לך שלא חוששים לזה, שבן אדם לא יחתוך מספיק, למה? עולת העוף, לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר שצריך לעשות מליקה בקורבן עולה של עוף, שמביאים בבית המקדש, צריך לחתוך עם הציפורן של האגודל הימני, לחתוך עם הציפורן מהעורף, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, רוב שתי סימנים, אבל מה? אסור להבדיל לגמרי את שתי הסימנים. לומדים את זה מחטאת העוף. אז אם כן, שם כתוב לא יבדיל. אז אם כן, לגזר שיצטרכו לעשות רוב ניכר ולא מספיק סתם רוב מדויק, דילמה, אם אנחנו נתיר לו לעשות רוב מצומצם, לא עתי למעבד רוב שניים, אלא רק יעשה חצי בעולת העוף. אז למה אנחנו לא, למה אנחנו לא אומרים לעשות רוב ניכר בעולת העוף? סימן שאנחנו סומכים על הבן אדם שיעשה כן רוב, למרות שזה יהיה מדויק. אומרת הגמרא, זה לא דומה. אמר לרב יוסף, דקאמרת, גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומה עולה. זה שאתה אומר לי, לא, אל תיתן לבן אדם לקרוע בגד שאמורים לחכות עד הלילה שהוא יהיה טהור גם אחרי שטבלו אותו, כי חושש משם אנשים לא ידעו שהוא קרא את זה, יחשבו שהוא טבל וזה מועיל טבילה ולא צריך לחכות עד הלילה. על זה אני יכול להגיד לך, קראה מוכיח עליה, כולם רואים פה את הקרע, גם אם הוא תפר את זה אחר כך, רואים את התפירות, כולם מבינים שהוא קרא את זה, אז אין חשש שבאמת אנשים ככה יחשבו. ודקאמרת, עולת העוף לרבי אלעזר ורבי שמעון לגזר, שאתה אומר שבעולת העוף גם יגזרו שיצטרכו למלוק רוב שתי סימנים, רוב ניכר של שתי סימנים ולא יספיק רוב מדויק, מה פתאום? כהנים זריזים הם, אנחנו לא חוששים על כהנים שהם זריזים מאוד וזהירים מאוד, שהם שלא יעשו בסוף רוב. גם אם יעשו רוב מדויק, הם יודעים מאוד מאוד טוב להקפיד שזה לא יהיה חצי, אלא שזה באמת יהיה רוב. אומרת הגמרא תשמע, תשמע ראיה מהמשנה שלנו. המפשיט בבהמה ובחיה, בטמאה ובטהורה, בדקה ובגסה, אז אם הוא מפשיט לשטיח, אז זה נחשב חיבור עד כדי אחיזה. מה מדייקים מזה? היתר מכדי אחיזה הוא יהיה טהור. נשאלת השאלה, מהי? למה הוא יהיה טהור? לגזר שיצטרכו כולו, דילמה לא עתי למעבד אלא כדי אחיזה, אולי הבן אדם יבוא ויפשיט רק כדי אחיזה, וכאן נגע אותו בן אדם שמפשיט, ייגע בטומאה, וכמתארינן לי, זאת אומרת, הבן אדם שמפשיט הוא יהיה טמא, והוא ייגע באור הזה, ואנחנו נאמר שהבשר טהור, מכיוון שאולי זה לא היה שיעור, אולי אנחנו נגיד שזה לא היה בשיעור מספיק, בשביל שזה יחשב חיבור, אולי זה היה יותר מהשיעור של חיבור. אז אתה רואה פה בכל אופן, שלא חוששים אלא, אנחנו אומרים שיש שיעור מדויק, ואנחנו לא חוששים, אולי אנשים יחשבו שאין פה את השיעור ויבואו, לטהר במקרה שזה באמת טמא. אומרת הגמרא, היא בטומאה דאורייתא הכי נמי, אתה צודק באמת. אם מדובר פה שהבן אדם הוא טמא מהתורה, ודאי שנגזור שיצטרכו שזה יהיה ניכר ולא בצורה מצומצמת. אחא במאי עסקינן, פה באיזה מקרה מדובר? בטומאה דרבנן, למשל, חכמים גזרו 18 גזרות. אחד מה-18 גזרות מדרבנן, זה שאם האדם טובל במים שאובים, למשל אדם מלא בריכה, והוא טובל בבריכה הזאת, אז מדרבנן יש לו טומאה מסוימת, זה נקרא מים שאובים. אם הבריכה כמובן לא התמלאה על ידי גשם, או על ידי מי גשמים, על ידי מקווה כשר, ואדם שטובל במים שאובים, מדרבנן יש בו דין של טומאה. כמובן שהיום אנחנו לא כל כך מתייחסים לטומאה הזאת באופן רציני, כי זה עניין של טומאה בחומרות של דרגות יותר גבוהות, אבל על כל פנים, הטומאה הזאת חכמים גזרו, ועל הטומאה שהיא רק מדרבנן לגבי קודשים, לגעת בקורבנות, אז על זה באמת, על זה באמת אנחנו לא מחמירים, לא חוששים. אבל אם מדובר פה באמת על טומאה דאורייתא, באמת נגזור שלא רק בשיעור מדויק אנחנו נתיר, אלא אנחנו נצטרך קצת יותר מזה כדי שלא נבוא לידי חשש. שואלת הגמרא, תינך טמא בטהורה. זה יכול להיות טומאה דרבנן כשבן אדם טמא והוא מפשיט בהמה טהורה, אז בן אדם טמא בטומאה דרבנן זה יכול להיות. אבל טהור בטמאה, טומאה דאורייתא היא. הרי כשאדם מפשיט בהמה שהיא בעצמה טמאה, תמיד היא צריכה לכאורה להיות טמאה מהתורה. איזה טומאה מדרבנן יש בבשר? בדרך כלל אם היא נבלה, זו טומאה מהתורה, אז למה אתה לא חושש בשיעור מצומצם? עונה הגמרא, מדובר פה בטריפה, מדובר פה בטריפה שחוטה. בהמה שיש בה איזושהי טריפה שגורמת לה להיות אסורה באכילה, וברגע שאדם מפשיט את האור של הטריפה הזאת, אפילו שהיא נשחיתה שחיתה כדין, אז יש לה טומאה מדרבנן. שואלת הגמרא, מה, טריפה בת טימויה היא? טריפה שנשחיתה כדת, יש לה דין של טומאה? אנחנו הרי יודעים שברגע שיש טריפה, אם שוחטים אותה שחיתה כשרה, השחיתה מתארת אותה שלא יהיה בה טומאת נבלה. אז איך אתה אומר שיש בה עדיין טומאה מדרבנן? עונה הגמרא, אין, יש בה טומאה מדרבנן, כדאבו עד שמואל, דאמר אבו עד שמואל, טריפה ששחתה מטמאה במוקדשים את האדם מדרבנן. אז יש פה כן טומאה מדרבנן. אומרת הגמרא תשמה, רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, אדם שמפשיט אור של שרצים, האור שלהם מאוד קשה להפשיט אותו, אז הוא חיבור אפילו יותר מכדי אחיזה, עד שיפשיט את כולו, מדייקים מזה, בגמל, אפילו כשהטומאה שלו היא מהתורה, יותר מכדי אחיזה, אינו חיבור, ולא גזרו, שאולי בן אדם יעשה פחות מכדי שיעור אחיזה, שנאסור יותר מזה גם. עונה הגמרא, לא תימה שמדובר פה שהוא מפשיט כמו שאנחנו עד עכשיו עסקנו, שהוא מפשיט לשטיח, דיינו שהוא באמת צריך לאחוז משתי הצדדים, ואז כדי אחיזה זה עדיין חיבור ויותר מזה לא. אלא, ואז אל תגיד, בגמל לא צריך כולו, אלא בכדי אחיזה כבר אינו חיבור, אלא אימה, תגיד שמדובר פה שהוא מפשיט את האור לחמת, לנוד של אור, ולא רק זה, אלא הוא מפשיט עוד מהצד של הזנב, של הרגליים האחוריות. ומדובר פה באור שעל הצוואר, אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מדובר פה שהבן אדם מפשיט את האור מהצד של הרגליים האחוריות לכיוון הראש, ופה מדובר על האור של הצוואר, שרבי יוחנן בן נורי אומר שזה לא נקרא חיבור כבר, זה נקרא שהוא כבר הפשיט את כולו. ועל זה אנחנו אומרים באמת שהאור אינו חיבור, ובאמת, אם הוא מפשיט לשטיח, אפילו יותר מכדי אחיזה, עדיין אנחנו גוזרים כדי שבן אדם לא יבוא להתיר בבדיוק כדי אחיזה, אפילו פחות מהשיעור. אמר רב הונא משום רבי ישמעאל, זה הגרסה ברבי יוסי, לא שנו שטלית שנקראה רובה היא כבר טהורה, אלא שלא שיער בה כדי מאפורת, סודר, מטפחת, שיעור כזה. אבל אם שיער בה כדי מאפורת, חיבור, וזה עדיין טמא, הטומאה לא ירדה ממנו. אמר ריש לקיש, לא שנו שאם נקרא והוא לא שיער כדי מטפחת, זה יהיה טהור, אלא הטלית, שגם אם יתפרו את זה אחר כך, הוא לא יהיה כמו שהוא היה קודם. אז אם כן, יתבטל ממנו הטומאה בזה שקראו אותו. אבל אור, אם היה פה חתיכת אור, היה פה בגד מאור או משהו כזה, אז חלים, הוא מאוד חזק, הוא מתחבר, ולכן גם אם קראו אותו ולא נשאר כדי מטפחת, כדי סודר, מאפורת, עדיין יהיה טמא. ורבי יוחנן הוא חלק והוא אמר, אפילו אור נמי לא חלים, ואם הוא קרא רוב האור, הוא טהור האור הזה. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, אתה אומר שאור הוא קשה יותר, הוא יותר מחובר, וגם אם קראו רובו הוא עדיין יהיה טמא, שאלת לך שאלה ממשנה מסכת כלים. אור טמא מדרס. אור שישב עליו, הוא היה מיועד לישיבה או לשכיבה לדוגמה, וישב עליו אדם שהוא טמא בטומאת זב, שמטמא במדרס, דהיינו, שכל מה שהוא יושב עליו נטמא בדרגה גבוהה מאוד של טומאה, של אב הטומאה. אם חישב עליו לרצועות ולסנדלים, הוא רוצה לבטל את אותו כלי מלהיות כלי שמיועד לישיבה שהוא יכול לטמא טומאת מדרס, ולעשות אותו כלי אחר, סנדל וכדומה. הוא רוצה לבטל אותו מהייעוד שיש לו עכשיו, כיוון שנתן בו איזמל, דיינו סדק אותו בסכין, טהור אפילו שעדיין יש אי תפחים על אי תפחים, שזה שיעור שאור עדיין מקבל טומאה. דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים, עד שימיתנו מחמישה תפחים על חמישה תפחים, ורק אז מתבטל ממנו הטומאה שהייתה בו קודם. מדייק את הגמרא, כי ממעיט לי מיה טהור. ברגע שהוא ממעיט את זה מחמישה תפחים על חמישה תפחים, זה כבר יהיה טהור. המי לימה אכלים, תאמר שזה עדיין עכשיו חיבור, אפילו שהוא קרא את זה ונשאר פחות מחמישה טפחים על חמישה טפחים שלמים. עונה הגמרא, קיקה אמרי דחלים, מתי אני אומר שזה נחשב עדיין חיבור? איך הדקצרי לילדיה, כשהוא עושה סדק לאורך או לרוחב, בצורה ישרה. אך רבי מאי עסקינן, כאן מתי אנחנו אומרים שזה מתבטל מדין טומאה? במקצה האובה לו דרך סביבותיו, שהוא חותך מסביב ולא בצורה ישרה. ולכן באמת פה כולם מודים שזה מבטל מדין טומאה, גם כשזה פחות, גם כשזה נחשב עדיין, אפשר לחיבור, גם אלה שסוברים שאור אפשר לחבר, הם מתכוונים דווקא כשהחיתוך הוא ישר, ולא כשהחיתוך הוא סביבותיו. מטיב רבי ירמיה על ריש לקיש שאומר שאור הוא חוזר והוא חזק והוא מתחבר, ולכן גם כשהוא נקרא רובו הוא עדיין טמא. המשנה שלנו, המפשיט בבהמה ובחיה, בתאורה ובתמאה, בדקה ובגסה, אז אם הוא מפשיט לצורך שטיח, אז זה נחשב האור עדיין חיבור עד כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה, אם הוא הפשיט טהור, אותו אור. והמי, למה הוא טהור? למה חלים הוא עדיין נחשב מחובר לבשר, אז למה שהוא לא יקבל את הטומאה בתור דבר שמחובר לבשר? עונה הגמרא, תרגם הרבי יבין, ראשון, ראשון, שנופל אחרי כדי אחיזה, עושה ניפול כאילו שהוא נפל, כי אי אפשר יותר לחבר אותו. ובאמת, זה נקרא כבר, ודאי, דבר שאי אפשר לחבר. כל דבר שמפשיטים מהבהמה, מהבשר של הבהמה, ודאי שאי אפשר לחבר את זה אחר כך. זה לא דומה לסתם בגד של אור שקוראים אותו, שהחיבור שלו הוא חזק. כי אז באמת אפשר לחבר. אבל פה, ברגע שהפשיטו את זה מהבשר, מה פירוש כדי שאפשר לחבר? זה כבר נחשב שהוא נפל. שואלת הגמרא מההמשך של המשנה. מטיב רב יוסף, אור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור. האור של הצוואר לא נחשב חיבור. אחרי שמאדם מפשיט את האור מהרגליים לכיוון הראש, אז כשמגיעים, נשאר עדיין מחובר האור בצוואר, זה לא נקרא שהוא מחובר. וזה לא מעביר טומאה לבשר. המאי שואלת הגמרא, החלים וקאי, הרי זה עדיין מחובר. האור שנמצא על הצוואר הוא מחובר לצוואר, למה לא נגיד שזה נקרא מחובר? אמר לי אבאי, אי מסייפה, נו מה, זה רק דעה אחת יש כאן, רק רבי יוחנן בן נורי, הסתכל את ההמשך של המשנה וחכמים אומרים חיבור, ריש לקיש, יכול לסבור כמו דעת חכמים, אבל חוץ מזה, אלא אמר אבאי, גם לפי רבי יוחנן בן נורי לא יהיה קשה על ריש לקיש, למה? בשומר העשוי לנתק מאליו כמפלגי, מדובר פה בשומר שעתיד להתנתק לבד, האם האור הזה שמחובר לצוואר, הוא הרי עתיד ממילא להתנתק לבד, אז אם כן, וזה הם נחלקו, מר סבר, לפי דעת חכמים, אבי שומר, כל זמן שעדיין לא התנתק, הוא עדיין נקרא שומר לצוואר, והוא נקרא חיבור. ולעומת זאת, ומר סבר, רבי יוחנן בן נורי סובר, לא אבי שומר. אבל ברגע שנקרא בפועל, אולי נגיד שזה נקרא מחיבור, כי בגלל שזה חזק עדיין זה אדוק. האור של הצוואר, יש איזה מחלוקת האם זה נקרא חיבור או לא, כי הוא עתיד מאליו להתנתק. אבל אור שנקרא, בגד אור שנקרא, אולי כולם ידעו שזה נקרא עדיין חיבור. שואלת הגמרא מטיב רבי ירמיה ממשנה. תנור חרס שנטמא. הרי התנורים של פעם איך היו עשויים? זה היה כמו סיר גדול מחרס, שלא היה לו תחתית למטה, היו מניחים אותו על הרצפה, והיו מצפים אותו עם טיט, כדי לעבות אותו, שהחום שלו ישמר יותר טוב וגם לחזק אותו, וכך היו משתמשים איתו בתור תנור. עכשיו, תנור חרס שנטמע, כיצד מתארין אותו? הוא הרי כלי חרס, אם הוא נטמע, אי אפשר לתאר אותו על ידי טבילה או משהו, אלא רק על ידי שבירה. עכשיו, האדם זקוק לתנור הזה, הוא לא רוצה לשבור אותו. אז הוא יכול פשוט מאוד להוציא אותו מכדי שימוש, שזה ייחשב כאילו שהוא נשבר. חולקו לפחות לשלושה חלקים, ואז מוודא שאין באף אחד מהם רוב, כי ברגע שיש רוב תנור באחד מהחלקים, אז הוא בעצמו עדיין טמא, הוא נקרא התנור. וברגע שיש פה שלושה חלקים ואין שום רוב באף אחד, אין רוב תנור באף אחד משלושת החלקים, וגורר את התפילה, הוא גם מוריד את כל השכבה של הטיט שציפה איתה את התנור, עד שיהיה בארץ, זאת אומרת מלמעלה עד למטה. ואפילו שכרגע התנור עדיין עומד, הוא יהיה טהור כבר. רבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפילה בכלל, וכל שכן שהוא לא צריך לגרור עד שיהיה בארץ, אלא מה כן צריך לעשות? ממעטו וחולקו מבפנים, מספיק שהוא חותך את החרס בעצמו בלי עתית שמצפה אותו, מדלת תפחים. צריך לראות שכל חתיכת, הוא צריך לחתוך את החרס, הוא צריך לראות שבסופו של דבר כל חתיכה וחתיכה, אף אחד מהם אין בו ארבע תפחים. אומרת הגמרא, כן, לכאורה בסופו של דבר יוצא שזה בגובה. גובה של ארבעה טפחים. אבל על כל פנים, כי ממעט לה מארבעה טפחים מיה טהור. ברגע שזה נהיה פחות מארבעה טפחים, התנור טהור, אפילו שהוא עדיין מחובר עם עתית שמצפה אותו מבחוץ. נשאלת השאלה, מהי, למה הוא טהור? למה, חלים וכאי? הוא הרי עדיין מחובר ועומד על ידי התפלה, על ידי עתית שהוא מצופה בו. עונה הגמרא, אמר לי רבה, ואימה בדרבנן גורר את התפלה עד שיהיה בארץ. ואם לא, זה באמת נקרא מחובר. ריש לקיש יכול לסבור כמו רבנן, שבאמת רבנן סוברים שכן צריך להוריד את התית כמו הדעה הראשונה. אומרת הגמרא, אבל בכל מקרה לאמר רבה, גם לפי דעתו של רבי מאיר לא קשל ריש לקיש, הוא יכול גם להסתדר עם דעתם. אחיקה אמר, תנור שנטמע, כיצד מתארין אותו? דברי הכל חולקו לשלושה, וצריך לדאוג שלא יהיה רוב, זה הכל, שלא יהיה באף חתיכה רוב תנור, כי אז הרוב הזה יתמה, יישאר תמה, וגורר את התפלה, הוא צריך להוריד את כל התית שמצפה את התנור, עד שיהיה בארץ, כי אם לא, זה עדיין נחשב מחובר, כמו דעתו של ריש לקיש באמת, וכולם מודים בו. עכשיו, על מה המחלוקת בין חכמים לבין רבי מאיר? זה במקרה אחר, אדם שרוצה מלכתחילה שהתנור שלו אף פעם לא יקבל טומאה, והרוצה שלא יבוא תנורו לידי טומאה אף פעם, מה הוא עושה? הוא רוצה מלכתחילה שהתנור שלו לא יקבל טומאה אף פעם, כיצד הוא עושה? בזה הם נחלקו. לפי דעת הנקמה, חולקו לשלושה, וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ. דיין, הוא עושה את התנור, מחלק אותו לשלושה חלקים שלא יהיה באף אחד מהם רוב, והוא מוריד את כל התית מסביב, ואז באמת התנור הזה לא מקבל טומאה. רבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפילה בכלל, וכל שכן לא עד שיהיה בארץ, אלא מספיק שממעטו ומחלק אותו מבפנים, ואפילו שהטיט עדיין מחבר, אבל עצם זה שהכלי החרס עצמו הוא נחלק לחתיכות, זה כבר מספיק שכל חתיכה יש בה פחות מדלת טפחים, כבר מכאן ולאבא התנור הזה מלכתחילה יישאר טהור, ובחיים הוא לא יקבל טומאה. עד כאן השיעור על דף קוף חף ג'.